מרן הרב, בהרבה מקומות זרק על לימודי אמונה, בין השאר בתחילת ספר עדר היקר. שם הוא מסרטט לנו את הקווים ללימודי האמונה, הקווים המעשיים. מן התחלת התגלות המחשבה העברית בספרים שאחרי כתבי הקודש, התלמודים והמדרשים. זה כתבי הקודש, התלמודים והמדרשים, זה שדה העבודה עצמה. אז אחרי השלב של כתבי הקודש, התלמודים והמדרשים, שהם מצומדים אל המחשבה הנצחית במעמד ישר, עכשיו הוא מתחיל להגיד מה יש בספרים שאחרי כתבי הקודש. למשל, מן ספרי רב סעדיה גאון והרמב״ם והכוזרי וחובת הלבבות והעקדה והעיקרים ודומיהם. כן, נקט כאן שישה ספרים שמיוחסים לתקופת הראשונים, כמו רב סעדיה גאון לתחילת תקופת הראשונים בעצם, והרמב״ם כוזרי וחובת הלבבות לתחילת התקופה היחסית, והעקדה והעיקרים לסוף תקופת הראשונים. וכל ילך הקו הלך, הולך והקף לאיתו, עד שיגיע לספרים יותר מאוחרים עכשיו, שית חוכמה והשלה הקדוש ומורל מפרג וכל הדומים להם. זה כבר תחילת תקופת האחרונים. ומהם הספרי הדורות המאוחרים, הגרב ותלמידיו והגרז מילדי וכל בעלי הסברה שבחסידות וכולי, ספרי הרמח"ל, סוד שורש העבודה וכיוצא בו. כל הספרים הממצעים בין תקופה לתקופה, עד עבודת בכירי המחברים בדורנו והסמוך לו, חתן זה גם הרן הרב כמובן, שבמקצוע החביב והנערץ הזה. אז הנה יש לנו פה עכשיו תוכנית עבודה השנים הקרובות, מה צריך להקיף כדי להתמלא. ספרים כאלה וכל מקורותיהם וכל המתייחסים להם ומסתעפים מהם, כשהם מבריקים בנפש ההוגה בם בטהרת לב, בגבורה וצהלה, במתינות, בשקט ושלוות חכמים, מחברם אל כללות התורה והעבודה, אל אהבת המקום ברוך הוא, אהבת ישראל, אהבת הבריאות והחיים בכלל. אז ככה הרב פותח את הדרך העיקר בכך שאדם צריך ללמוד אמונה, והדרך ללמוד אמונה זה כמובן דרך ספרי חכמנו. אז אחרי שאדם לומד מדרשים ואת החלק האגדתי שבתלמוד, אז הוא צריך כמובן לעסוק בכל דור ודור, בכל הספרים שהופיעו באותו הדור. הרב לא מחלק כאן סגנונות, אלא אוסף את כל הספרים בבת אחת. אבל באחת האגרות, האגרת יותר מאוחרת, עדר היקר נרשם כשהרב ממש הגיע לארץ ישראל, האגרת קמ"ט כמה שנים אחר כך, אז הרב יש לו דיון לגבי הקמת הישיבה ביפו. הרב חלם להקים ישיבה ביפו, גם הקים אותה קצת בפועל, לא יצא מה שהוא רצה. ויש לו דיון באגרת קמ"ט עם רבי יצחק אייזק הלוי, שהיה גאון גדול ובעל הדורות ראשונים, היה גם חכם מחכמות החול, לגבי הצורך בלימוד של הספרים הללו. ופה באגרת הזאת נראה לי הרב מכוון אותנו קצת יותר למה אנחנו מצפים שיקרה כשנלמד את ספרי, פה ספציפית הוא מדבר בעיקר על ספרי הראשונים שנספרו ברשימה הקודמת. אז הרב כותב לו ככה: כשאני אומר שאיננו צריכים ללמוד גם את הצד הרוחני שבתורה בדרך תלמוד קבוע, זאת אומרת צריך להיות שיעורים בזה וצריך להיות סדרי לימוד עצמי בזה, ואדם צריך לדעת את הספרים האלה, ועוד אני אומר שבזה תלויה ישועת הדור בלימוד האמונה, אינני חושב כלל לצמצם מגמתי על איזה ספרים מיוחדים, לא באחרוני ולא בראשוני. זאת אומרת, אין כוונתי ללמוד את האמונות והדעות של הרס"ג או את המורה נבוכי וכוזרי והדומים אליהם, שהם לעצמם, כדי ללמוד את הדעות שבהם, למה שהרב לא חושב, כן? למען שניקח מהם זין ללחום מלחמתנו. למה אני לא חושב את זה? כי ידעתי גם אני, כמו שאתה אומר, שרוב העניינים שבספרים העיקרים הללו שעבר זמנם, הרבה מהם באמת נתבטלו, מפני שנתבטלו יסודותיהם הפילוסופיות, וחלק גדול מהם, אף על פי שבאמת רואים הם ללמוד וללמד, מפני שהם רעיונות נצחיים שאינם יכולים להתבטל מפני כל תמורה מדעית שבעולם, אבל מה לעשות, העולם נעתק מן המרחב העיוני הזה, מפני שעזב את כל המחשבות הרוחניות והבחר את חוכמת החיים והמעשה תחתם. הוא לא הבין מה הרב רוצה לבזבז זמן בישיבה על ספרי ראשונים כאלה שהם כבר פרה-היסטוריה. מה אתה עכשיו נאבק בשיטה האריסטוטלית וברמב״ם? אף אחד לא חושב על זה בכלל. אמת הדבר שהחיסרון של השמן הרוחני שבמחשבותיו מעיק עליו הרבה, הוא מאבד את כל החן והעדן של חוג החיים, אשר על כן ברור שסופו לשוב ולחפש בנרות את האוצר הרוחני אשר זנח, בהיחפזו לתפוס בידו את חומר החיים. והדבר הזה הוא חיסרון שרק יחידי סגולה יראו אותו, ולא נוכל עדיין לצאת עמו בפומבי אל שוג החיים. על כן אינני מדבר בשביל טנדנציה מעשית. טנדנציה נשאר כבר הכיוון, נטייה, שאיפה מעשית. זה לא המטרה של הלימוד עכשיו. כי אם בשביל חובת תלמוד תורה במובנה הגבוה, וסוף הכבוד לבוא. סוף הכבוד לבוא זה מסומן שם באגרות, הרב יהודה שלח לגמרא בנדרים כמדומני. ששם הגמרא אומרת שלומדים תורה וסוף הכבוד לבוא, כבר אדם יגדל מזה. ובזה אינני מוציא מן הכלל שום צד, לכן, בניגוד למה שאתה חושב, אני לא מוציא שום צד, מכל הצדדים שנמצאו איתנו, מן העבר הגדול שלנו, באוצר רוחני של התורה, בכתב ובעל פה, ראשונים ואחרונים, פילוסופיה, מחקר, קבלה, אגדה ודרוש, מוסר ועבודה, כולם יחד הם לנו מקצוע גדול בתורה, שחובת תלמידי חכמים בזמננו, גדולה היא לדעת אותה. זאת אומרת, כשאדם פותח עכשיו ספר ראשונים, זה לא הולך להיות דמה שתשיב לעצמך, וזה לא הולך להיות דמה שתשיב לאפיקורס. אמנם, ספציפית רבי יש פלבו, כנראה כתב את ספרו הרבה בעקבות הוויכוחים עם הנוצרים, יש במאמר שלישי פרק שלם ארוך על זה, היה ויכוח גדול, אז הרבה רבנים משותפים לו, אבל רבי יש פלבו כנראה היה הראש וראשון לרבני ישראל שם בוויכוח מול המומרים הנוצרים. וודאי זה אחד הדברים שגרם לו לזהות את המבוכה הגדולה באמונה ולהוציא מזה את הספר תחת ידו בהדפסה בכתיבה. אבל אנחנו היום 600 שנה אחר כך לא לומדים עכשיו את הספר הזה וכמו כן לא את שאר הספרים שזכרו פה, כדי לקבל כלים מעשיים לאיך עכשיו מתמודדים עם חופש הדעות שפקר במדינת ישראל, עם כל אותם שכופרים בתורה, במצוות, באמונת ישראל, בבחירת ישראל וכולי. זה לא טנדנציה מעשית, אומר הרב, זה לא עכשיו כדי שיהיה לי כלי למחר בבוקר, זה קודם כל חובת תלמוד תורה במובנה הגבוה. ומתוך שזה חובת תלמוד תורה במובנה הגבוה, אז ודאי יש מה שהרב דיבר פה על השמן הרוחני שבמחשבותיו, החן והעדן של חוג החיים, האוצר הרוחני אשר יש לנו בידינו. האדם כדי להתגדל, כדי להתמלא, כדי להגיע למה שהוא אמר בעדר היקר, כללות התורה והעבודה, אהבת המקום, אהבת ישראל, אהבת החיים, גבורה וצהלה וכו', צריך להתמלא בעולם האמונה. עולם לימודי הגמרא, הש"ס והפוסקים לבדו, חסר את השמן הרוחני הזה, אם לא מתייחסים אליו. והדרך להתמלא זה להקיף את כולו, לא לקבל רק חלק ממנו. והמקור הראשון שבו העולם הזה הלך והתרחב, זה היה בתקופת הראשונים. במובן המדרשים והתלמוד, אבל במדרשים והתלמוד זה במובן מאוד מאוד בוסרי, שאדם מאוד קשה לו להקל את זה. הוא יקרא עכשיו מדרש רבה, יחוד שימוני וכו', יש שם הרבה יסודות כנראה, אבל האדם קשה לו מאוד להקל משם משהו שיצמיח וייתן לו פרנסה. אבל בתקופת הראשונים, לראשונה, התיישבו גדולי עולם, שרות רבות, וישבו וכתבו כל אחד בסגנונו, בצלמו כדמותו, את עיקרי אמונת ישראל בשתות כאלה אחרות. הכוזרי בשיטה שלו.
אם הרבה מזה היום כבר
לא רלוונטי, זה עדיין הרבה יותר מתאים לעיכול האדם. במדרשים הוא לא מזהה שום דבר עדיין. זה הכל מבחינתו משהו עמום כזה. זקוק לפירוש. לא שזה לא נכון. הטנדנציה המעשית של זה לא נכונה. זאת אומרת, הדרכות המעשיות של עכשיו יש להתווכח לא נכונות, אבל בבניין הנפש זה כבר מסודר לבניין הנפש. זה כבר עבר תהליך עיכול מסוים שהוא מתיישב על נפשך. אתה לא מוציא את זה לפועל, אבל כשאתה לומד אתה מתמלא בעצמך. כשאדם לומד מן המדרש, אז הוא עכשיו, אז כמו ניקח אולי דוגמה מעולם השס הפוסקים שיותר מוכר לנו. אדם לומד עכשיו סוגיה בשס, אז הסוגיה בשס היא נפלאה ומסודר. היא לא מסודר לו בשום דבר. אגב, הוא לוקח את השולחן ערוך, ומתחיל לסדר את הדברים. זאת אומרת, יש שיטות בראשונים, שולחן ערוך, ומתחיל לסדר את הדברים. כל זה לא קשור לעולם המעשה. זה בכלל סוגיה עכשיו בכתובות. הם לא מתחתנים היום ביום שני וחמישי, והכל בסדר, ואין לבטא דין. אבל הסוגיה הולכת דיניה סדורה לו ומתקבלת על ידו. היא יוצאת מן הערפל הכללי שלה. שכשהיא הופיעה בתנ"ך, זה היה עוד יותר מעורפה לפני שהמשנה והתלמוד סידרו לו את זה. אני חושב שזה נכון גם בעולם המחשבה. אנחנו, יש דרך אולי עכשיו, כדי שאדם צריך לסדר לעשות את הדברים, כדי להעביר מחר בבוקר שיעור בהסברה לתלמידי תיכון חילוני. לא בזה הסכינן בכלל, בכלל הוא מרחב, זה לא המטרה עכשיו. אם זה היה ככה, אתה לא בספר הנכון. אבל יש כן צורך לסדר את הנפש שלי, למלא אותה בעיקרי אמונות ודעות. גם אם חלקם זה כרגע לא השיח העולמי, וגם לא השיח שיהיה בעולם ולא מתאים, אבל זה הולך וממלא ומיישב את הנפש, והבנתה את אמונת ישראל.
ולמוד את האמונה של האחרונים, נגיד הרב זה כמו ללמוד
ישנה בורה ישירות, בדיוק.
ולמוד את זה, אז אפשר ללמוד את כל הסוגיה.
זה בעצם, האם זה רק בשביל בסיס להבין איך העולם האמונה התקדם, כלומר כדי שאני יכול ללמוד הרב קוק יותר טוב, או שזה ערך עצמי כאילו...
אני חושב פשוט מאוד הדרך השנייה שאתה מציג. זה נכון שזה ישפיע גם על הדרך הראשונה, אבל זה כבר קצת טנדנציה מעשית שהרב בעצמו שלל אותה. כן, הערך העצמי של הדבר הזה שגדולי ישראל, ענקים שבענקים, שהם לאלה ולאלה יותר גדולים מאיתנו ואפילו מן הרב קוק, ישבו וסידרו את שיטתם בעיקר אמונת ישראל. ואתה נפגש, וזה כבר בצורה מאוד מאוד מסודרת, זאת אומרת לא דומה בראשית רבה לספר הכוזרי מבחינת היכול של הפעולה של זה על הנפש. וכשרבי יהודה הלוי ישב ואמר, אני עכשיו לא רק קרוב להר סיני ומביא את הדברים כהווייתם, אלא עכשיו בדור הזה יושב ומסדר את הדברים לנו, לציבור הרחב, ללומדי התורה, אז הולך ומופיע מולנו איזשהו מאגר גדול כזה של הסדרה אמונית, שכשאדם קורא אותו, הוא לא קם בבוקר ואומר, עכשיו אני יודע מה להגיד, אבל הוא לאט לאט חש איך נפשו מתמלאת. אם הוא ילמד כוזרי יותר נפשו תתמלא, אם הוא ילמד רמב״ם והאורחים בשיטתו כנראה יותר שכלו יתמלא. בסדר, זה חלוקה מהותית שכל אחד יצר לפי צלמו קדמו, שמעתי כל יצר כל אחד בצלמו קדמותו קצת, אולי כל אחד לפי מה שהוא ראה בתור צורך, אבל הדברים הולכים ומתבררים בנפש האדם. ואף על פי שהוא ילמד כל ספר כוזרי נגיד, ואז יבואו ויגידו לו, טוב בוא תגיד דבר תורה, אתה למדת את כל הכוזרי, תגיד איזה דבר תורה, ויגיד, לא יודע מה להגיד. אבל לא מסודר לו שום דבר עדיין מן הפה ולחוץ, זה עוד עבודה אחרת שהוא יתקח לעשות אותה, אבל בתוך תוכיותו הבהירות הולכת ונחשפת. ולכן כשרבי יצחק איזק הלוי, השיח שם אולי צריך רגע להרחיב אותו, השיח בין רבי יצחק איזק הלוי לבין מרן הרב, היה על היכולת של רבי יצחק איזק הלוי ישב באירופה. היה לו תלונות על כך שבירושלים המצב מאוד מאוד קשה מבחינה מעשית. זאת אומרת, כולם עניים, כולם מסכנים, כולם נראים כמו הצרות שלי, האברכים בישיבות נראים כאלה מוזנחים, ואיפה להעמיד את אותם מגיד השיעורים, רבני יישובים, דרשנים, שיעמדו מול הציבור וירחיבו את השורות. לכן הוא טען, צריך להביא מאירופה את אותם רבני יישובים שאנחנו הולכים לחפש אותם. עכשיו הרב מאוד רצה, מרן הרב מאוד רצה, שבכל יישוב יצליחו להעמיד רב יישוב. ולכן כשהרב הקים את הישיבה ביפו, ואמר לו, מפה תצמח תורה, כי פה ביפו יש גם יותר את הצד האירופאי, המתקדם, התרבותי, הנקי, ההיגייני, המכיל, וגם מצד שני יש פה תורת ארץ ישראל. אז לכן הקים את הישיבה ביפו. כידוע, מרן הרב אחרי, בשנים יותר מאוחרות, כבר חשב צריך להקים ישיבה בירושלים. אבל אז הוא מאוד מאוד רצה את הישיבה דווקא ביפו. ואז כשהרב פרס את סדר תוכניתו, אז רבי יצחק איזק... מה?
זה גם מעשי.
כן, היה ביפו, אבל גם חשב ודווקא שצריך להקים את הישיבה ביפו, ולא שהוא יעבור לירושלים כדי לישיבה בירושלים. כן. ואז כשהוא פרס את תוכניתו המסודרת, איך לומדים בישיבה, אמר לו, רבי יצחק איזק, רגע, חזרת לרברס, עכשיו עשית רברס. כל מה שדיברנו זה להעמיד את כל אותם כוחות מעשיים, ואתה עכשיו מכניס להם לנושאים לא רלוונטיים. אז זה מרן הרב אמר לו, מה פתאום? בכל דור ודור, גם האנשים הכי 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 שצריכים לרדת להדרכה המעשית ולהסברה, הם חייבים להתמלא מן המקור. והמקור, אחרי כתבי הקודש שתמודים במדרשים, שזה שדה העבודה עצמה, אבל צריך לאבד אותה, שדה העבודה זקוק עיבוד, בואו נתחיל מן הספרים המעובדים. שזה התחיל על כתבי הראשון. כשמרן הרב מנה פה בעדר עיקר ספר ראשונים, הוא מנה שישה, אני לא זוכר עכשיו איפה, ויש מקום שמונה רק חמישה מתוכם, הוא משמיד את האקדה ואומר שיש חמישה מרכזיים, פה הוא מנה גם את האקדה, אבל בכל מקרה הרס"ג פה, זה כמובן הרמב״ם והכוזרי, והחובת הלבבות וספר העיקר.
מה עם אור השם?
אור השם הוא לא בעיקרים. אור השם זה רב חיסדא קרסקס, הוא היה הרב של ספר העיקרים, בסדר? וצריך ללמוד אותו גם, בוודאי, לא נגיע, אבל אחר כך. אבל באמת צריך ללמוד הכל, זה דבר פשוט. כן, זה הערת רואה מה שאתה אומר, כי יכול להיות שלאורך הספר אנחנו נפגוש כל מיני פרטים של מעניינות, אבל עם חלק מן השלמות האמונית שלה. עכשיו הוא באמת יחקור, נגיד עכשיו לגבי מציאות השם, תיארי השם, שמות השם, פעלי השם, יגיד יהודי, אני, זה לא, זה לא טוב שזה לא מעסיק אותנו, זה צריך להעסיק אותנו.
כי המדע של אריסטו, שהוא
מתחיל
לפתר, כי
הוא
אומר
נכון,
מה לא נכון.
כן, והמורה לבוכים.
כן.
פה זה פחות יפה, כן, נכון, נכון. נכון. זה שיש בנו חוסר שאיפה להיות פילוסופים ולדעת פילוסופיה, זה חיסרון מסוים בנו. עליו שאנחנו צודקים במובן מסוים, שהפילוסופיה הקדמונית הזאת היא מה לנו ולה, ואם כבר תלמד פילוסופיה, תלמד לעגל ותלמד דברים יותר מעשיים, אבל גם זה לא מספיק מעניין אותנו. אבל מרן הרב זועק על זה, מדיבו, עדיין. זה חלק מחוכמת החיים, זה חלק מידיעת השם, הקדוש ברוך הוא מופיע גם דרך הצדדים הללו. כמו שכידוע, מופיע בכמה מקומות, דברי הגרייזים על חוכמות החול וכו', מופיע גם בדרך הלכון בקווי הצון. אז לכן,
כשהמידה
מעלה, בדורות האחרונים, אתה מספר קצת. נכון, נכון, ממש. לכן אני חשבתי, פשוט שבוע שעבר דיברתי איזה ערב עם מתן יחזקאל ונדביר, אז חשבתי שצריך איזה הקדמה קטנה. אנחנו יכולים להיכנס לספר, או בכלל לתקופה שאנחנו לא, רובן אנשים לא מורגלים, לא בסגנון שלה, לא בסגנון המחשבה שלה, לא בסגנון הלימודי שלה, וזה דורש הרחבה, הרחבה בנפש, והרחבת היכולת הקיבול שלנו. הרבה יותר קל ללמוד מהר"ל והרב קוק במובן הזה שזה מתאים לנשמתנו, מתאים לנפשנו, כבר מורגלים בדבר הזה, אבל פה מרן הרב זועק אלינו ללכת ולהתחיל עכשיו להרחיב מן היסוד. אז זה לא מתאים בשלב הראשון, כי אדם באמת בנפש שלו לא יכולה לחשוב להכיל את זה. אי אפשר לבוא לבחור בשיעור א' ולהגיד לו תראה סדרי אמונה, יש לך מן היסוד לקומות העליונות. אז לכן אנחנו נתחיל קודם כל בשיעור א', דבר ששמע זה רבנו סעדיה כי הוא הכי ראשון, אחרי זה מדרם במול כוזרי, נעשה השוואות, אחרי זה נעבור לסוף תקופת הראשונים, ואחרי זה בשלבים יותר מאוחרים תגיע למערל ומרן הרב. זה לא יעבוד, הנפש לא תוכל להכיל את זה, הילד יקיא את הדבר הזה מקרבו בזעקות קרב, מכיוון שאנחנו באמת רחוקים מזה מאוד מאוד, כי נפשנו כבר היא מאוד מאוד מעשית כזאת. ולכן כשמרן הרב וכל הסיבוכים של הדורות הגאולה מדבר, אנחנו מבינים על מה הוא מדבר ואנחנו נקשרים אליו במובן מסוים, ואחרי זה כשהמרן חושב בפנינו את כל ההערה העצומה האלוהית הזאת שמופיעה דרך האותות והמופתים, אז אנחנו מצליחים להבין מה מדובר, וכשאנחנו חזרים אותנו לפה אז צריך בגרות גדולה. אז זה צריך לחשוב הקדמה לדבר הזה, בסדר? שאנחנו נכנסים בזהירות. על גבי זה עוד דבר שבתוך, כמו שאמרתי קודם, כמו בתוך שיטות הראשונים, אז יש חלוקה גדולה בין אלה שנטו לנפש לבין אלה שנטו לעבודה שכלית. והעיקרים, כמו חובת הלבבות וכמו הרמב״ם, נטו יותר מצד השכלי. הצד המחקרי הוא עוד יותר גרוע מבחינתנו בגישה אל הקודש, כי אנחנו רגילים שהגישה אל הקודש היא כולה בתארה שלמה ובלי שאלות ובלי חקירות ובלי ברורים. זה הכל, כל מה שהרב אומר לך זה הלכה משה מסיני וזה תורת השם תמימה משיבת נפש. וספר עיקרים לא בנוי ככה. הוא לא בנוי ככה גם כי בדורו הוא חשב שלא צריך לבנות ככה, וגם כי ודאי יש צד כזה בנפש שצריך להרחיב אותו ולבדוק אותו. זאת אומרת, בדורו של רבי יוסף אלבו, אפשר להקדים ולומר, הוא היה אחד ממש קרוי המאה ה-15, אפילו סוף מאה ה-14, תחילת המאה ה-15, הוא 50 שנה לפני גירוש ספרד בערך, 70 שנה לפני גירוש ספרד, שכל זה הספר בנכתב. והמציאות הייתה מאוד 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 קשה שם בארצות הנוצרים. וגם הלחץ, וגם המועקות, וגם הגזרות הקשות שכבר היו, זה לא שהיה גירוש ספרד, הרי מבחינה היסטורית, יום אחד הפתיעו אותם, אמרו להם, יש גירוש ספרד. זה מאות שנים של מאבקים, וגזרות, ושכנועים, והשתדלויות, לכאן ולכאן. רבי יוסף אלבו, הוא בתוך כל המציאות הזאת, מזהה את השאלות, מזהה את הדברים, והוא אומר, בוא נשים שיטה מסודרת, של איך מתמודדים הדבר הזה. לכן שיטתו היא מאוד מאוד יסודית. היא מתחילה מאלף. היא אומרת קודם כל רגע, מה זה אומר להאמין בכלל? ובמה מאמינים? טוב, אנחנו יודעים את כל זה, נו, מהמציאות השם. אתה צריך להגיד שיש הקדוש ברוך הוא, רגע, בוא נבדוק את הדבר הזה. מה היסודות? אז לכן זה לוקח את הזמן בנפש להתרגל אל המחשבה המיוחדת הזאת שלה.
לא לומדים ממנו בשביל ללחום לקחת ממנו זין להילחם.
נכון, אבל שיטתו של הכוזרי ראשונה לגמרי, והוא פונה הרבה יותר לנפשו של האדם ואל הראייה שבו ולא לראייה. טוב, אז זה חלק האלפי חושבתכם של הקדמה, אבל אני חושב שצריך לעשות פה עוד הקדמה, וזה שרבי יוסף אלבו בחר לבנות את ספר האמונה שלו דרך עיקרים, בחר לעסוק בעיקרי אמונת ישראל. הוא לא הראשון שעסק בעיקרי אמונת ישראל, הבאתי פה שלושה מקורות בכתבי הראשונים, שניים ידועים פורסמים, אחד פחות. רבנו חננאל הוא כנראה, לא יודע אם הראשון, לא יודע, יש בטח עוד, לא יודע, רבנו חננאל הוא יותר קנון מהרמב"ם והקרסקס. רבנו חננאל אומר ככה בפירוש שלו לתורה על שירת הים, וימינו בהשם משה עבדו, האמונה מתחלקת לארבעה חלקים. עיקרי אמונת ישראל זה ארבע אמונות: אמונה בקדוש ברוך הוא, ימינו בהשם משה עבדו, אמונה בנביאים, אמונה בעולם הבא, ואמונה בביאת הגואל. ביאת הגואל ועולם הבא אצלו זה לא אותו דבר, אצל הרמב"ם כידוע יש אמונה במשיח ויש אמונה בתחיית המתים, אז זה לא פה, זה עולם הבא. אז יש ארבע גדרים באמונה. זאת אומרת, כבר רבנו חננאל כשהתחיל לדבר על האמונה אמר ארבע יסודות באמונה. במה אני מאמין? אני מאמין באמונה שמה. במה אתה מאמין? יש ארבע יסודות באמונה: קדוש ברוך הוא, נביאיו, המשיח ועולם הבא. ארבע יסודות באמונה. אז הנה כבר מצינו שהיה מי שבא, הוא אמנם לא אמר בהכרח שזה עיקרי, אבל זה נראה שזה עיקרי אמונה. הרמב״ם כידוע הרחיב את זה, הפך את זה לתורה שלמה. בסדר, הרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק מסכת סנהדרין, מופיע במשניות, בפירוש הרמב״ם למשניות, מנה 13 עיקרים יסודיים, והוא המקור הכי הכי מפורט לפני רבי יוסף אלבו שעוסק בעיקרים. לכן חלק מההתעמתות בענייני העיקרים של רבי יוסף אלבו, אולי ההתעמתות היחידה שלו תהיה עם הרמב״ם. הוא לא מנוגד לרמב״ם פה, כי הרגע הקרסקס, מה שהזכרת קודם, אור השם, הוא כתב ספר שהוא אנטיתזה למורה נבוכים. המורה נבוכים, רק באמירה כללית, המורה נבוכים הוא בנוי כולו על שיטה אריסטוטלית שנוצרה בעולם למעלה מאלף שנה לפני הרמב״ם, והיא משכה אחריה הרבה מן החכמים והנבונים, כי אריסטו בנה שיטה מופלאה. הרמב״ם מה שהוא עושה זה תוכח הקליבתו זרק, הוא יושב בעריכות במורה נבוכים, בעיקר במאמר שני וכו', ועסוק ולבאר מה אריסטו אמר, מה נכון שם, מה לא נכון, ולבנות את כל מה שהוא בונה על בסיס העקרונות שאריסטו בנה. הקרסקס, שהיה מאוחר יותר מהרמב״ם, חשב שזו שיטה לא נכונה, כי צריך למעוך את השיטה האריסטוטלית ולא לנהוג מתוכה, ולכן הוא בנה את כל הספר שלו ואת כל אמונת ישראל בצורה הפוכה של התעלמות מוחלטת והתנגדות לשיטה האריסטוטלית. מתוך כך בניין עיקרי אמונת ישראל. מעניין הוא ששניהם בסוף יצרו עיקרי אמונת ישראל: עיקרי אמונת ישראל לרמב״ם ועיקרי אמונת ישראל לרפיסט הקרסקס. העיקרים הוא אמונת תמיד של הקרסקס, היה גם תמיד כנראה של הריבש, אולי של הרן וכו', אבל הוא לא הולך בשיטת רבו, והוא גם לא מתנגד עקרונית לרמב״ם, הוא רק מתעמת איתו נקודות מסוימת בעיקרי אמונת ישראל, כי הוא חושב שיש פה טעות עקרונית בגישה, ואני אתם נסביר אותה. אבל הוא לא, זה לא הולך לספר התנצחויות, בסדר, הרמב״ם אמר כך ואני אומר כך, זה ממש כערות צדדיות יופיע במהלך הספר. בכל מקרה, הרמב״ם כשהוא מקדים את הקדמתו לפרק חלק ומונת העיקרים, הוא אומר את המשפט הבא: כאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, עונה להיות ג' העיקרים, ואמונתו בהם אמיתית, אז הרי הוא נכנס בכלל ישראל וחובה לחמול לה, אפילו עבר עבירות. אז זה שהוא עבר עבירות, הוא יענש על מריו, הוא מפושע ישראל. אבל כאשר יפקפק אדם ביסוד אלו היסודות, אז הוא יצא מן הכלל. זה נקרא לכפור בעיקר, ומין, ואפיקורס, וכוסס בנטיות, וחובה לסחר. יש לחלק בין מי שעובר עבירה, אבל הוא לא כופר, לבין מי שהוא כופר ואפיקורס. איך לחלק? יגרם אמונת ישראל. אומר הרמב״ם, יודעים על היקרים של הרמב״ם, זה לא רק איזה אמירה נחמדה בסוף התפילה, או שיר גדל ומחי. אומר הרמב״ם, זה נפקא מינה עצומה, יקרים אמונת ישראל. כי זה הידיעה האם אני בכלל ישראל, או מחוץ לכלל ישראל, פה עובר הקו. אם אתה קורא את 13 היקרים, ואתה אומר, אני מאמין, אז אתה בסדר. לא משנה אחר כך אתה תתנהג, זה מאוד חבל איך אתה תתנהג אחר כך, אבל אתה בפנים. אם באחד מעיקרי אמונת ישראל אתה לא יטענו, אתה בחוץ. זו שיטת הרמב״ם, ואם זה ככה, אנחנו מבינים את היסוד המהותי של הגדרת עיקרי אמונת ישראל. למה זה כל כך משמעותי עכשיו להגדיר עיקרים? הקרסקס, רק בקצרה, והמאמר השני שלו רשם, הוא גם מנה עיקרים. אתם רואים אותו פה, מה שכתוב בפינות התוריות, רצוננו לומר יסודות ועמודים. שרבית האלוהים נכון עליהם, במצויתה, מצויה מצויית התורה מנו יתברך, ואילו אחד מהם יעדר טיפול התורה, והוא אומר שישה. לא נעסוק בזה עכשיו, אולי בעתיד נרחיב את זה, ידיעת השם בנמצאות, השגחה, היכולת, נבואה, בחירת תכלית, או כל מדבר סביב הקדוש ברוך הוא. אז גם הוא מנה עיקרים. אבל שוב, אם אחד מהם נופל, נופל את התורה בכללה, נופל את התורה מתו יתברך, כל קורס. אז זה היסוד של העיקרים. כדי להבין למה רבי יוסף אלבו הלך דווקא לשלושה עיקרים, אז ברשותכם נקרא רגע את הרדבז. הרדבז הוא יותר מאוחר מכולם, גם רבי יוסף אלבו. והרדבז פשוט נשאל שאלה, על איזה חשבון אני מסכים? זה היה דיון ארוך באחרונים, עם מי כל אחד מסכים? נגיד במהר"ל משמע שהוא מסכים רבי יוסף אלבו, גם ברמ"א. אבל ברדבז, כשהוא נשאל על הדבר הזה, אז הוא מגיב בחריפות גדולה. שאלת ממני על עניין עיקרי הדת, איזה חשבון אני מסכים, הרמב״ם או הרב חסדאי או חשבון רבי יוסף אלבו, תשובה, אין דעתי מסכמת לשום לתורתנו התמימה שום עיקר. אין דבר כזה. לפי שכולה עיקר מפי הגבורה. נכון. ואמרו רבותינו זל כולה, אומר כולה, תורה כולה מן השמיים, חוץ פסוק אחד וכו'. אם כן, כל מצווה הוא מצווה עיקר ופינה, ויש לך מצווה קלה ויש לה טעם וסודה שלא נשיגהו. אם כן, איך נאמר שזו תפילה ואחרת עיקר? כללות בדברים יפה כתב את זה רבי יצחק אברבנאל, גם הוא רמה אברבנאל התנגד מאוד מאוד לתפיסת העיקרים, הוא העריך והרחיב הדיבור והשיב אל הראשונים, וכן הוא דעתי שהתורה כל פרטיה דקדוקיה, כל אחד מהם עיקר יסוד ופינה, מכחיש אותו נקרא כופר ונחקר הרמב"ם.
אני
מסכים עם
הדבר הזה,
הוא
אומר
לזה שמנדם
מתחיש מצווה אחת
ובין פגע
בתורת משה,
הוא מכחיש אותו. כן, גם רבי יוסף אלבו כותב על זה ממש בתחילת הספר, בפרקים הראשונים, אתם תראו, גם אומר את זה אני יודע, שכל אומר שאפילו פסוק אחד תמנע את הפילגש, זה כבר פגע בתורה כולה, אבל עדיין יש עיקרים. אני חושב השיח הזה עובד טוב יוסף אלבו לנקוד דווקא בשיטת שלושת העיקרים. האומה הישראלית בסוף תקופת הראשונים מפוזרת ופוצלת, עד שמרן כידוע הגיע ועוד עשה סדר בהלכה, גם כאן הלכתית הייתה מפוזרת ופוזרת לחלוטין. ורבי יוסף אלבו רואה פגם גדול, אני חושב, אני לא יודע אם הוא כותב מפורש כמו שזה נקרא יותר מדבריו, אבל עולה מן הדברים, שרואה פגם גדול בהרחבה העצומה הזאת של 13 עיקרי אמונת ישראל, כי בעצם זה משאיר המון אנשים מחוץ ליהדות. למשל, הוא בעצמו ידבר בעריכות על העיקר הזה, אין לו גוף לקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, והרייבד השיג עליו במקום כידוע, וכי מי שחושב שיש לו גוף זהו, אז הוא כבר בחוץ, הוא צדיק גמור, הוא קיים את כל התורה כולה, אבל בדמיונות שלו הוא למד מן התורה, הוא חושב שלקדוש ברוך הוא יש גוף, כי זה ההבנה הפשוטה שלו. לרבי יוסף אלבו היה מאוד קשה עם העובדה שהרמב״ם השאיר הרבה מאוד יהודים בעצם מחוץ ליהדות, בגלל שהבנתם האמונית היא הבנה גסה, חומרית, פשוטה, תחתונה, נמוכה, על דרך להגדיר את זה, או מוטעת.
אבל הרצון להרחיב, זה מטרה עם האמת, מה זאת אומרת, הרצון להרחיב,
להוסיף
גם קצוות,
בסדר?
קצוות האלה, אם זה
יקרה, אם זה יקרה, אז נה. הוא חושב שזאת האמת, זאת אומרת. הוא אומר, הרמב״ם הגזים ולקח נושאים שהם לא כל כך מהותיים, והפך אותם לאמות עמידה שורשיות, וזה לא נכון. ואז יוצא שהוא בעצם בא לאדם ואומר, תקשיב, אם אתה חושב ככה, אתה לא יהודי. אתה כופר בעיקר, אתה אפיקורס, אז הוא יקום וילך. זה לא נכון.
כל המעשה שם אני אסיים לא יודע, אבל עדיין שהכל אמת, כאילו כמו שהרמה מגיד אומר, כל מה שהזמיות שלנו, האם יש דבר כזה, או מה עם הדבר כזה?
האם זה עיקר? רבי יוסף אלבו בעצמו, הוא יסביר בהמשך, שלעיקרים יש התפרטויות, סעיפים, שורשים, שמתפרטים מהם. והוא יסדר את שלושת ההבנות שלו, של מציאות השם, תורה מן השמיים, והשגחה שכר ועונש, אל מול השלושה של הרמב״ם, להראות איך כל אחד שלו זה מול חמש או ארבע של הרמב״ם. זאת אומרת, כל החמישייה הראשונה של הרמב״ם זה מתאים למציאות השם, ואחר כך הרביעייה הבאה זה מתאים לתורה, והרביעייה האחרונה זה מתאימה להשגחה שכר ועונש. כל מה שהרמב״ם אומר, פשיטה שזה אמת, ברור שאין לו גוף. אז זה לא עיקר באמונת ישראל. בעצם מחאתו של רבי יוסף אלבו על הדבר הזה, שאתה משאיר יהודים בחוץ. הוא חושב שבתקופה הזאת הקשה והמורכבת כל כך של האומה הישראלית, לא משאירים יהודים בחוץ ונותנים להם להזנח בגלל טעויות מסוימות באמונת ישראל, כי זה לא בעיקר. לכן במובן הזה גם האיש, עכשיו גם תפיסתו וגם הספר יוצא מתחת ידו, זה סוג של מאסף מאסף לתקופת הראשונה. אנחנו הספר בנוי מארבעה מאמרים, בסדר? המאמר הראשון זה פתיחה כדי להסביר את העיקרים, ואחר כך כל מאמר כנגד עיקר אחד, מאמר שני על מציאות השם, מאמר שלישי על התורה, מאמר רביעי על השגחה, שכר ועונש, אבל בתוך זה יפתחו המון המון סוגיות באמונה. נגיד, נגיד למציאות השם, נתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, על שמותיו, על מעשיו, על פועליו, נגיד לתורה, נתחיל לדבר על הר סיני וכולי. ובתוך כל זה בעצם הוא מקבץ את שיטות הראשונים. הוא לא בא להילחם, כמו בא לאסוף, לסדר ולנסות למצוא מחנה משותף. בא לנסות להעמיד אותנו על נקודת היסוד האחדותית שעומדת מסביב לדבר הזה. ולכן נוח מאוד להתחיל מרבי יוסף אלבו את הלמוד בספר הראשונים. שוב, אנחנו צריכים הפוך, כי במה נוסע נמצאים קודם כל ללמוד את הרס"ג, שהוא מאוד מאוד קשה אגב ללימוד, ואחרי צריכים ללמוד את הרמב״ם, שכאמור מאוד 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 פילוסופי, ואני צריכים ללמוד במקביל את הכוזרי, ובסוף אני צריך להגיד לספר העיקרי, ואז כל נושא שהוא הפותח, אומרים, אנחנו כבר יודעים, הוא מביא פה מחלוקת רמב״ם רמב״ן למשל, על מהו העולם הבא, בסדר, אז אנחנו כבר נתקלנו בזה, כי אנחנו אחרי כתבי הראשונים. אנחנו עושים קצת הפוך במובן הזה, נצטרך לאסוף כל פעם כתבי הראשונים, אבל הוא לא בא להילחם באף אחד, הוא בא לאחד, הוא בא להשריש, הוא בא למצוא את היסודות הפנימיים, השורשיים של האומה הישראלית.
כל הראשונים שהביאו קרים, בקיאותם בימינו, הוא ברור שהרם מביא את הקיאות הלכה, הוא נחת לו בעיקר, גם עיקרים ככה, גם הראשים ככה, ונשאר גם בימינו ככה, מישהו שכאילו יש לו הרבה עמותת בתורת משה, משהו כזה, כאילו זהו, צדיק מקיים, מחמיר כל חזון אישהו רואה, וזהו כאילו, כאילו אנחנו באמת פוסקים ככה, או כאילו קשה לדעת את שאתה רשבור אותו ו...
כן, אני יודע, מן הפסיקה, אבל כן, ככה אנחנו נוקטים, מי שמתנגד, נגיד, אתה לא מספר בו, מי שאומר אין הקדוש ברוך הוא בעולם, אז מה לנו ולא? השיח לא מתחיל. אז אני לא יודע, כן, צריך לדון עכשיו במקרים פרטיים, אבל תורה מן השמיים זה יסוד. מי שיגיד שהתורה נכתבה בידי אדם לגמרי, בלי הרוח הנבואית שעכשיו אמרת, עכשיו אתה שואל האם תורה מן השמיים גם צריכה להיות תורת משה מן השמיים, אני חייב לדווקא את משה, או שאפשר להגיד ארבעה מחברים, לפי הרמב״ם כן אולי, לפי רבי יוסף אלבו, אני חושב שלא, כי הוא אמר תורה מן השמיים, הוא לא אמר דווקא תורת משה. טוב, אולי עכשיו תורת משה, אני אגיד בהמשך של העיקרים משלה, פרטיים, אז צריך להתקדם בדבר הזה, כן? אבל זה באמת יהיה, מה שאנחנו בונים עכשיו, זה את המת הבוחן לבדוק את הנושא הזה. ואז מה הגישה מתוך זה? אומר הרמב״ם, זה שאלה אחרת, האם חובה לסונאו או שלא? מה פתאום, חובה לחמול עליו? הרמב״ם אומר נפקא מינה מעשה את הדבר הזה, כאילו. הוא איתנו או נגדנו. לכן נדמה לי שרבי יוסף אלבו, באופיו, בשיטתו, וגם בספרו ככה יוצא, הוא מנסה כמה שיותר לאחד את זה סביב נקודות מינימליסטיות בסיסיות, והטענה האמיתית שכך זה רצון השם. כן. יכול שהרמב״ם חולק על הדבר הזה באופן מאוד.
אני אומר גם הרמב״ם.
הרמב״ם, אני לא זוכר שאתה אומר דרך, אבל נדמה לי שזה ספר שנקרא תורת העולה. שם אני בן שפר אותי. הוא הביא את זה כמו רבי יוסף אלבו. לא ברמב״ם שלנו. אבל במערה, בגבורות, יש בסוף לקראת תקרת ים סוף. שם רואים שום סדר זה כמו רבי יוסף אלבו. טוב, אז הספר הבנו איך הוא בנוי, אז הספקתי לראות את ההקדמה קצת? אז אולי ניגע בזה נקודה מתוך ההקדמה. יוסף אלבו אומר שיש בעיה לעשות את העיקרים, הוא אומר זה קל וקשה. הוא גם רוצה את ההקדמה שלו, ידיעת העיקרים, זה קל מאוד וקשה מאוד. למה זה קל? שכל האנשים הנודעים היום בעולם הם בעלי דת. קודם כל אולי רק לחבר את השיח שלנו, המושג דת. יוסף אלבו זה לא המושג דת שלנו. בסדר? זה גם צריך להתרגל לאט לאט למושגים, לסגנון העברי. את המושג דת הוא יסביר בהמשך בתחילת... זין, הוא יגיד שם דת ייפול על כל הישרה או הנהגה שתכלול קיבוץ רב מן האנשים. זה הגדרה של המושג דת, הוא מצטט אגב גם מן התנך. זאת אומרת, כל יודעי דת ודין במגילת אסתר, או תינתן דת בשושן. בסדר, תינתן דת בשושן, אנחנו נראה שלא הכוונה יהודוסים בשושן, אלא תינתן דת בשושן, הוא אומר, זה הנהגה שתכלול קיבוץ רב מן האנשים. מה?
זה חוק?
זה, אני לא יודע אם זה חוק במובן המוגדר, אלא במובן של ההחלטה. בסדר? אנשים חוקקו לעצמם חוק, או אנשים מתנהגים ככה, זה דת. ולכן, דת זה לא קשור לאלוהים.
תרבות
היא בעצם יכול להיות שיופה של דת, כן, ביטויים. ואז לכן, דת זה לא קשור לאלוהים. ואז בהמשך, הוא כבר אמר, הוא יגיד בהמשך, יש דת טבעית, יש דת נימוסית, יש דת אלוהית. בסדר, רבי יצחק הוא מתחיל איתנו מאפס, כאילו, בואו, אנחנו בודקים כל אחד, לכן הוא אומר, כל האנשים הנודעים היום בעולם הם בעלי דת. כשהוא מתכוון שכל האנשים הנודעים הם בעלי דת, הוא לא מתכוון, כולם דתיים, בגלל שהנצרות התפשטה בעולם וכו', אלא, הכוונה היא, כולם חברתיים. עברו הימים שהסתובבת בג'ונגל ופגשת אנשים חיים עם, עם זאבים. לא, כולם היום חיים בחברה קיבוצית, כולם היום חכים בחוקים, בהנהגות, בסדרים, העולם המתורבת כבר. אנחנו בסוף ימי הביניים, העולם הוא עולם מתורבת, אז לאנשים יש עקרונות. לדת, להנהגה, יש עקרונות, יש סדר בעולם פתאום. נגמר האנרכיה בעולם שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה לא חזרה לפרה-היסטוריה, אנחנו חיים בעולם מתקדם. אז כמו שרופא, מה אתה רופא? הוא יודע עיקרי רפואה, כך החברה, שאלת מה העיקרים של החברה שלכם? מה המשותף פה? כל חברה עומדת על היסוד המשותף, החברתי, הבסיסי הזה, שממנה הכל מתחיל. אז ככה הוא מתחיל, אלא הוא אומר. עכשיו צריך לבדוק מה זה העיקרים הללו, למה זה קשה? אם זה כל כך קל, למה זה קשה? א', לא מצינו את החכמים מדברים על הדבר הזה. וב', קשה מאוד לעמוד על העיקרים מתוך כל הדברים שאנחנו מסכמים לעצמנו. לכן אומר, יש בלגן גדול בעולם הזה. יש מי שחשב 13, יש מי שחשב 26, יש שישה עיקרים. לא מצליח להגדיר טוב מה יהיה עיקר, וכשהיא תבוטה לא יצויה ראיותה אלוהית, ומה, זה לא כל כך משמעותי. אז לכן, אומר רבי ספל בו, התיישבתי על הדבר הזה, לחקור את הנושא הזה, מה הם עיקרים כוללים לדת אלוהית, ומה הם העיקרים מתוך זה, כמובן לתורת משה רבנו, וכו'. אז סך כל ההקדמה שאני חושב מבוארת, אבל יש בסוף ההקדמה, נקודה אחת שאולי נעמוד עליה ביחד, ראיתם את משל הדבורה של רבי ספל בו? שאופתם לראות את זה? אז נזכיר את זה רגע בקצרה, ואני ננסה לעמוד על הנקודה הזאת. הוא אומר, רבי ספל בו, בסוף ההקדמה הוא נושא תפילה. הוא אומר, ויהי נועם השם אלוהינו עלינו, עשה ידינו כוננה עלינו, עשה ידינו כוננה. אז אומר רבי ספל בו, שבכל דבר, כדי שהוא יצליח, צריך שתי נקודות שיתחברו. אחד זה שהפועל יהיה איכותי, ושתיים זה שהחומר שדרכו פועלים גם יהיה איכותי. סביר את הרגע במשל מאוד מאוד גשמי. אם עכשיו אתה רוצה לתפור בגד, אז צריך לבוא לתופר אומן, לא למישהו שהוא לא מקצועי, וצריך שלתופר האומן יהיה מכונה איכותית, כדי שיוכל לתפור, הוא צריך מכונה טובה. זה שתופר אומן זה נפלא, אבל אם לא מכונה שתעשה את זה בפועל איכותית, אז זה לא יצא טוב. אז אומר רבי ספל בו שהפעולות, אני חושב כשהוא מתכוון לחומר עצמו פה, הוא מתכוון לכלול את זה. אתה צודק שאפשר גם לתת את הדוגמה של הבד עצמו, כן, לא רק של המכונה, שגם המכונה וגם הבד הם ביחד, נכון. אומר רבי ספל בו, כשהקדוש ברוך הוא פועל במציאות, אז קודם כל שהקדוש ברוך הוא פועל, אבל שתיים, גם יש התאמה של החומר התחתיתי המציאותי לדבר הזה. כדי שנצליח להבין מה הוא מתכוון במעשה השם, אז הוא נותן דוגמה. הוא אומר, הדבורים הם בונים כברות. איך הדבורה בונה את הכברת? הוא אומר, יוצא דבר אף לבפלי, בונה את זה בצורה של משושה. למשושה, הוא אומר, יש שתי יתרונות. מה שני היתרונות של המשושה? אחד, שכשאתה בונה בצורה של משושים, אתה סוגר את כל השטח. אם היית בונה בצורה של עיגולים, אז עיגול ליד עיגול ליד עיגול ליד עיגול, נשאר מלא שטח רק באמצע. אם אתה בונה בצורה של משושים, אז כל צלע מתאימה למשושה שמסביב, ואז אתה מרוויח את כל השטח בצורה נפלאה. טוב, אז יש לעשות גם בצורה של ריבועים. בצורה של מרובעים אני ארוויח את כל השטח. זה אומר עוד דבר. שהמשושה הוא יותר דומה לעיגול מאשר מרובע. ומה היתרון של עיגול? עיגול זה ההופעה הטבעית היסודית של העולם. לדוע, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עגול. הרב והעניה, בתחילת העניה ממש בברכות, משתמש במושג הזה של עיגולים ויושר מהמקובלים, ומסביר שעיגול זה דבר טבעי ויושר זה דבר מלאכותי. למשל, כשאתה מסתכל על העולם, קודם כל, הכדור הארץ, נכון? זה חייב להיות כדור, זה פשוט, השמש, זה ברור שם כדורים, הכל כדורי. הירח, אין, פתאום גילו שהירח הוא ריבוע. אין דבר כזה. הטבע הוא עגול. תסתכל על החיות. החיה היא לא... כל החיות הן עגולות, נכון? הגזע, העץ הוא עגול, הכל עגול בעולם. לא חייב להיות עיגול מעולה, יכול להיות גם אליפסי קצת, נכון? הראש שלנו הוא לא בדיוק עגול, הוא קצת אליפסי, אבל רובוט בונים בצורה של ריבועים. בציורים תמיד הרובוט יהיה לו ראש כזה ריבועי. אבל הבן אדם, החי, הצמח, הכל תמיד עיגולי, אין מושג כזה, אין ריבועים. אין מרובה בבריות, יש לנו חזל. בסדר? המציאות היא עגולה. עיגול זה הופעה טבעית. אז התפורה, שהיא בונה את הכברות שלה, אז היא מכילה את שני הדברים הללו. היא גם בונה בצורה טבעית, זה לא מלאכותי, אבל גם בונה בצורה טבעית, איכותית מצד המעשה. זאת אומרת, נדמה לי מתכוון שהיו יכולות להיות פה ארבע אפשרויות. יכול להיות פועל איכותי עם חומר לא איכותי, יכול להיות חומר איכותי עם פועל לא איכותי, יכול להיות בלי שניים, יכול להיות עם שניים. אם הדבורה לא הייתה לה לא זה ולא זה, אז היה יוצא לי מן כברת בצורה לא ברורה כזאת. אם הדבורה היא הייתה פועלת עם מכונת תפירה איכותית, זאת אומרת, היה פה חומר פעולה איכותי, אבל לא היה מאחוריה את הפועל הגדול העליון, אז היה יוצא לריבוע. אם היה פה את הפועל הגדול העליון, זאת אומרת, היה פה את החוכמה האלוהית, אבל החומר לא איכותי, מכונת התפירה לא הייתה טובה, אז היה יוצא לי ריבוע. עגול, עיגול. יש כאן עיגול. קודם היה יוצא ריבוע.
ריבוע זה
חוכמה אלוקית. לא. היה פה.
נסביר את זה. חוכמה זה יעשן סתם
בביטורה. בא, רגע, בא. תראה לי, בא. אני חושב ככה.
כמו שבלי החוכמה הייתה עושה עיגולים. עם חוכמה, תדתר. עם
חוכמה. ככה. נכון, נכון. אתה סולק את זה. אולי אתה גם התכוונתי, רגע. אם החוכמה הטבעית המציאותית שקורית בעולם זה עיגול. זה פעולת הטבע היה פשוט, ככה העולם יוצר. ברגע שנכנס הפועל החכם ויוצר את זה בצורה איכותית, אז זה גם צריך להכיל את כל הצדדים ולא להפסיד מצד המעשה, אז זה נהפך להיות משושה. זאת אומרת, כדי שמשהו יהיה שלם, אז צריך בו הופעה כפולה עכשיו. גם שהטבע יהיה פה, אבל גם שהקדוש ברוך הוא יעמוד מאחורי הטבע. זאת אומרת שתהיה התאמה, בין הקדוש ברוך הוא וההופעה האלוהית הנבדלת לבין ההתגלות שלה במציאות. כך רבי יוסף אלבו מסביר את הפסוק וינועם השם אלוהינו עליהם, שהנועם זה היכול של השכינה לשרות בתוך מעשה ידינו. לכן הוא אומר יש פה כפילות של הפסוק, וינועם השם אלוהינו עלינו, זה הכותרת, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. המפרשים מתקשים בהסברה בדיוק של הביאור של המילים מה זה כוננה עלינו ומה זה כוננהו, אבל הוא אומר יש פה שני דדים בהופעת משהו איכותי בעולם, ששם השם יופיע וששם השם יופיע במציאות, שהוא ישרה על הדבר המופיע במציאות. אם אני פועל לבד במציאות זה מאוד מאוד מעשי, אם הקדוש ברוך הוא פועל זה מאוד מאוד אידי, אבל שני הדברים הללו יתחברו, ההופעה אידית האלוהית וההופעה המעשית בפועל, שני הצדדים הללו ביחד צריכים להתחבר. זה תפילתו של רבי יוסף אלבו על הספר שלו. נדמה לי שלא בכדי דווקא ככה הוא עושה את ההקדמה, וזה תפילה עם כל המשל הזה וכל העריכות הזה, הוא לא רק רצה להגיד יהיו לרסון אמרי פי והגיעו נביא לפניך, אלא הוא רצה כנראה לכוון אותנו למגמה המרכזית של ההופעה. אנחנו מנסים לזהות את התוכן האלוהי בבריאה, לסדר את עיקרי אמונת ישראל. זה אנחנו באים לסדר את העיקרים, אבל כמובן כמו שהערתם קודם, השאלה המרכזית זה מה האמת, מה התוכן האלוהי, מה הקדוש ברוך הוא רצה במציאות. אנחנו רוצים עכשיו לראות איך התוך האלוהי מופיע בתוך סדרי החיים בצורה שמתאימה למציאות המעשית, בצורה יעילה והמועילה ביותר. אז זה מבחינתו כולל פה שתי הופעות. אחד זה יש האלוהים, יש מציאות השם גדולה בעולם, אבל שתיים זה איך הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות. יכול להיות שגם העיקרים שרבי יוסף אלבו הולך לסמן הם כאלה בעצם. יש מציאות השם, זה הנבדלות האלוהית, זה הגודל האלוהי, ואחר כך מציאות השם צריכה להתגבש לתוך המציאות, ובדרך התורה מורידה את זה עד להופעה שאנחנו נמצא בתוך המציאות בהשגחת שכר ועונש. בסדר? התוך האלוהי הגדול הולך להופיע בתוך מציאות בצורה שהיא מתאימה לנפש האדם, מתאימה לנפש המציאות, מתאימה לסדרת החיים שבאנו חיים. נדמה לי שהוא רמז את זה בתחילת ההקדמה, אם שמתם לב בתחילת ההקדמה, הוא רמז שתי שמות השם, הרבה שם בתחילת ספר רומזים שם הוויה בארבע עוד שדורשונות, אבל הוא רמז גם את שם הוויה מודגש פה במוציא לאור הדגיש את זה, לא יודע אם זה היה מודגש את רבי סלבור, שזה המוציא לאור הדגיש את זה, מדגיש גם את שם הוויה וגם את שם שדאי. נכון, מדגיש שתי שמות. כי בהרבה מובנים, אני חושב, ששתי השמות הללו מבטאים את שני הדברים הללו. ששם הוויה מתאר כשלעצמו את התוך האלוהי הנבדל, המופרד מאיתנו, בשיא הדרו וגודלו, עוד לפני ההופעה והתוך שלו בתוך המציאות המעשית. ושם שדאי כבר מוריד את הדברים לתוך המציאות שלנו. רבי יוסף אלבור בתפילה שלו, בעצם אני חושב, נושא תפילתו שהזיהוי שלו באמונת ישראל, באמת האלוהית, הוא יופיע גם שנכיר נכון את הגודל האלוהי, וגם שהוא יצליח להופיע את זה בתוך ספר, בתוך תוכן מעשי, בתוך דפים, בתוך הורדה למציאות. ושאנחנו אמרנו בהתחלה שכשאנחנו עונים ראשונים, אנחנו לא עושים את זה מחר בבוקר. אני לא יודע מחר בבוקר לכתוב ספר, או לענות תשובות, או להעביר שיעור. רבי יוסף אלבור כן רוצה, אחרי הלימוד הרוחני, המופשט, האידאי, להצליח לקמת את זה לתוך ספר, לתוך פרקים, לתוך סדרי עולם מאוד מאוד מסודרים. וכאמור, מי שראה את ההקדמה, הרבי יוסף אלבור בעצמו כתב בתוכן הספר, דבר חריג, הוא כתב בתוכן הספר, הוא כתב נושא לכל פרק ופרק, הוא חילק את הכל למאמרים ולפרקים, ועשה לנו תוכן מאוד מאוד מאוד, מאוד מדויק ומסודר ומפורט, מה שבכל המאמרים אתה עובד מאוד מאוד קשה כל הספרים כדי להצליח להוציא דבר כזה מתחת ידיך. יבוא עכשיו מישהו יגיד, טוב, נצא לתורות התחייה לרב, ננסה להגדיר את ה-72 פרקי תורות התחייה בנושאים, או ננסה להגדיר את ספרי המערל, כל פרק ניתן לו נושא, יש כזה, המוציא לאור עושה כזה בסוף תוכן, אתה קורא אותו, אתה אומר לפעמים, נראה לי כן, נראה לי לא. פה רבי יוסף אלבור סידר לנו את הספר, טוב, מאוד 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 סדורה, מאוד מאוד ירד לתופעה, להופעה המעשית, הנוחה, המדויקת, הנגישה לאדם הקורא את הספר. אבל מצד שני, הוא מנסה לשמור פה כמובן על שם הוויה, על האמת האלוהית הגדולה, הרוחנית, המופשטת, שקשה להכניס לתוך מסגרות, שקשה להגדיר אותה בתוך משושים עכשיו, שבא אלינו בצורה כזאת מופשטת ורוחנית, אז עכשיו צריך לקחת את כל זה ולהכניס. לכן הדבורה, אני לא יודע למה דווקא הוא בחר בדבורה, אולי בגלל שהביא נועם השם אלוהינו, הדבורה כידוע כל המעשה הגדול הזה שהיא עושה, זה בסוף של שיהיה דבש. הדבש הוא מתוק ונעים, דבש וחלב תחת לשונך, תורה נמשלה לדבש, בדבש יש משהו מאוד מאוד מתוק ונעים לאדם בסוף. זאת אומרת, רבי יוסף אלבור רואה בסוף את כל העיסוק הזה, לא רק כעיסוק מחקרי, אוניברסיטאי כזה, אקדמאי, אלא כעיסוק מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד מתוק, זה נועם השם אלוהינו. זה התוכן האלוהי שהוא מתאים למציאות התחתונה, אז זה צריך להופיע עלינו בצורה כזאת שמשרה עלינו אווירה ורוח ונעימות ושלווה גדולה. וכל מה שמרן הרב כתב פה בסוף עדר העיקר שיקרה לנו כשנקרא את ספרי הראשונים, על הטהרה והגבורה והשקט והשלוות חכמים, אז זה תפילתו של רבי יוסף אלבור, שמתוך העיסוק המחקרי פילוסופי, אבל נשמתנו, נפשנו, שכלנו יתמלאו ברוגע ושלווה מיוחדת, והכל יהיה מסודר והגון לנו. בסדר? עד כאן הקדמה קטנה לדברי בספלבו. איך אנחנו לומדים את הספר? מה הציבור רוצה?